הפסוק וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען, אומר רש"י, דבר אחר, וישב יעקב, הפשטני הזה סוג מלאף טעונים פשטן. כנראה היו שכנים, פשטני ופחמי. וכשהפשטני הביא את כל מה ש... את כל מה שהוא צריך למלאכתו, אז הוא פשוט מילא את כל החלל. והפחמי היה מודאג. הוא תופס לי את כל המקום, המקום כולו, כאילו, נתפס, הוא לא... אין... לא נשאר עבורי מקום. אנה ייכנס כל הפשטן הזה? היה פיקח אחד משיב לו, ניצוץ אחד יוצא ממפוח שלך ששורף את כולו. כך יעקב ראה כל האלופים הכתובים למעלה, תמה ואמר, מי יכול לכבוש את כולם? מה כתיב למטה? אלה תולדות יעקב יוסף. הוא כתיב, והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש. ניצוץ יוצא מיוסף שמחלה ושורף את כולם. כתוב כאן, יש מישהו שתמה. החלל תפוס, החלל מלא ותפוס, ואין פשוט מקום. אין מקום להכניס שם שום דבר אחר. ואנחנו יכולים לחוש, יכולים כך להרגיש, שאין לנו מקום פשוט. המקום נלקח מאיתנו. המקום נתפס והולך, ולא נשאר לנו מקום. אז כתוב ברש"י שבא פיקח אחד ומרגיע. אותו פיקח בא ואומר, לא לדאוג, ניצוץ אחד יש לנו, משהו כזה שהוא יכול להחזיר לנו את כל המקום כולו. ניצוץ אחד משלך יוצא ושורף את כולם, ואז כל המקום כולו מתפנה בבת אחת. כמובן שהדברים צריכים ביאור. מה המכוון? כי פשוטו. פשוטם של דברים. יש באמת דבר כזה. ודאי שניצוץ אחד יוצא, וככה כתוב, זה מפורש הרי בפסוק, והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה. ובהמשך כתוב, ולא יהיה שריד לבית עשיו כי השם דיבר. אז זה באמת כך. ננסה להבין איפה נמצאת האש ביעקב וביוסף, שהאש הזאת תחלה את כולם, תחלה את כולם בפועל, ותפנה את המקום כולו, שהמקום כולו יהיה נקי מהם. ננסה קצת לבאר, כמה שאנחנו יכולים, ננסה קצת לבאר את העניין. בורא העולם ברא את הבריאה בצורה כזאת שאין שום אפשרות שיהיה איזשהו אור בלי שמשהו יחלה. כדי להאיר אור צריך לשרוף משהו. חייב להיות שמשהו יישרף כדי שיהיה לי אור, כדי שתהיה אש. אז משהו צריך לבאור, לחלוט, ועל ידי כך יש לי אור. ככה זה בכל הבריאה כולה, בכל... ככה זה גם בשמש זה ככה. אין אפשרות כלומר, שני הדברים האלה קשורים זה בזה. כל אור מחייב שתהיה כליה של משהו, משהו צריך להיאכל, להישרף, לבאור, כדי שיהיה אור. בוודאי שהדברים צריכים עיון, צריכים ביאור. למה? מה הטעם? מדוע? בורא העולם ברא כך את הבריאה. מדוע שני הדברים האלה קשורים זה בזה? למה הדבר הזה מתחייב מזה? למה כך מתחייב? שלעולם לא יהיה אור, אלא אם כן תבוא כליה, יחלה משהו, כדי שיהיה אור. משהו צריך להישרף, כדי שיבוא אור. האור בא על ידי בעירה של משהו, והוא צריך לחלות, וכך זה מאיר. ככה זה בטבע הדברים. במערכת שהיא לא כדרך הטבע, זאת אומרת, בכל מקום שמתגלה האש של מעלה, משה רבינו, תחילת ההתגלות למשה רבינו, הייתה דווקא בגילוי של אש כזאת שהיא בוערת, הסנה בוער באש, אבל איננו אוכל. דווקא בצורה כזאת, כך בצורה כזאת הייתה תחילת ההתגלות למשה רבינו. כך נתגלה בורא העולם למשה רבינו בסנה, וכך נבחר משה רבינו. על ידי המראה הזה, אז משה רבינו נבחר לגאול את ישראל ממצרים, ובמקום הזה, בהוציאך את העם ממצרים, אמר אז במראה הסנה, אמר בורא העולם למשה רבינו, שם במראה הסנה, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. אז כאן הייתה ההתחלה של גאולת מצרים וההתחלה של מתן תורה. כלומר, ההתחלה של כל, למעשה זאת ההתחלה של כל הבריאה כולה. זאת אומרת, כאן הבריאה קיבלה את מציאותה האמיתית. עד אז, פחות או יותר כמובן, זה קצת קודם, אבל בגלל המעמד הזה, בגלל זה, אז הבריאה יצאה מתוהו, משני אלפים תוהו, שזאת לא בריאה שלמה. להיות בריאה, להיות מציאות אמת, להיות מציאות שלמה. וזה היה דווקא במראה הזה, שהמראה הזה, הגילוי הזה, היה גילוי של אש שבוערת ולא אוכלת, בוערת ולא מחלה. וכמובן, הנס הזה בעצמו, זהו הנס שהיה באופן קבוע, כמו שכתוב בגמרא, זה הנס שהיה קבוע בנר מערבי. הנר המערבי היה נס יומיומי, ונס כזה שהיה אור שמאיר, ואותו אור שמאיר, אז הוא לא השתמש, הוא לא קילה שום דבר כדי להאיר. זאת אומרת, כמובן, זה לא משנה אם זה שום דבר או בשיעור פחות, אבל על כל פנים, יש כאן משהו שמאיר בלי לחלות. זה לא לגמרי, כן? זה לא הסנה בוער באש ואיננו אוכל, אז הסנה היה בו האש והוא לא היה אוכל בכלל. וכאן היה חצי שיעור. זאת אומרת, למשך הלילה זה היה שם. אבל בכל אופן, הנר מערבי, ככה זה לדעת, רש"י, הרבה ראשונים. הנר מערבי בער כל היום כולו, כל היום כולו. והוא בער בלי שמן, בלי דלק מספיק, כדי שהוא יבער עד הערב. זאת אומרת שהוא בער בלי לחלות שום דבר. במידה מסוימת. זה הנס,
וגם ההתגלות. יש כאן דבר שהוא באופן מיוחד נפלא להתבונן. משהו שצריך להתבונן בו, וזה למעשה העניין שאנחנו רוצים לנסות להבין. מתן תורה, מעמד הר סיני, אז תחילתו הייתה במראה הסנה. שם היה הגילוי שתעבדון את האלוקים על ההר הזה, הסנה. וכך התחיל הגילוי של מתן תורה. תחילת הגילוי של מתן תורה היה אותו מראה הסנה שנתגלה בורא העולם למשה רבינו. מעמד הר סיני החזיק מעמד כמו שהוא, מעמד הר סיני עצמו. בפסוק כתוב כך: כל הנביאים שבורא העולם שלח לנו פרשה שלמה, כתוב בתורה, בפרשת שופטים, כי הגויים האלה אשר אתה יורש אותם אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו, ואתה לא כן נתן לך השם אלוקיך. נביא מקרבך מאחיך כמוני יקים לך השם אלוקיך, אליו תשמעו. נביא מקרבך מאחיך כמוני, ככה אומר משה רבינו לכלל ישראל, כמוני יקים לך השם אלוקיך, אליו תשמעו. ככל אשר שאלת מעם השם אלוקיך בחורב, ביום הקהל לימור, לא אוסף לשמוע את כל השם אלוקיי, ואת האש הגדולה הזאת לא אראה עוד ולא עמוד. ויאמר השם אליי, היטיבו אשר דיברו, נביא הקים להם מקרב אחיהם כמוך, ונתתי דבריי בפיו ודיבר עליהם את כל אשר אצווה. כלומר, כל הנביאים כולם, אז הם קיבלו את נבואתם, כמו שכתוב, כמו שחזל אומרים, כמו שכתוב בראשוני, וזה בעצם מפורש בפסוק. כל הנביאים קיבלו את נבואתם ממעמד הר סיני. מעמד הר סיני היה המקור, השורש לכל הנביאים כולם. כאשר שאלת, כל נביא ונביא שקם לישראל, אז זה כאשר שאלת מעם השם אלוקיך ביום הקהל. ביקשנו כביכול מבורא העולם, במעמד הר סיני, ביקשנו, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוקים פן נמות. ויאמר השם אליי, היטיבו אשר דיברו. זה נכון, כך צריך להיות. נביא הקים להם מקרב אחיהם כמוך ונתתי דבריי בפיו. זאת אומרת שכל הנביאים קיבלו את נבואתם ממעמד הר סיני. מאותה בקשה, מאותו שאלת מעם השם אלוקיך ביום הקהל, שביקשנו לשמוע את דבר השם מפי נביא. היטיבו אשר דיבר. וכך נמשכה הנבואה, וכל זמן שנמשכה הנבואה, פירוש שנמשך מעמד הר סיני. עד שם נמשך מעמד הר סיני. זאת אומרת, יש בכל נביא ונביא גילוי של אותו דבר השם שהיה בסיני. מה שביקשנו שם לשמוע את דבר השם מפי נביא, אז אנחנו ממשיכים ושומעים אותו עד שפסקה נבואה מישראל. וכמו שידוע, גם פה כבר דיברנו על זה הרבה, כמו שידוע, נבואה פסקה מישראל בזמן, באותה שנה שבה מלך אלכסנדר. בזמן מלכות יוון, בזמן שיוון, שיוון מלכה, זאת אומרת, אותו מלך יוון, שהוא זה שכבש את העולם, והוא זה שהשליט את יוון על העולם. זאת אומרת, הוא זה שיצר את מה שבשבילנו נקרא מלכות יוון. אז אותו אלכסנדר, באותה שנה שהוא מלך, באותה שנה מת הנביא האחרון, ואז פסקה נבואה. זאת אומרת, על ידי יוון פסקה נבואה מהעולם. אין יותר נבואה. כתוב בסדר עולם, בברייתא בסדר עולם כתוב, שעד כאן היו הנביאים מדברים ברוח הקודש, בשנה שמלך אלכסנדר. כבר הזכרנו את זה פה הרבה, והדברים ידועים. בשנה שמלך אלכסנדר, אז פסקה נבואה מישראל, וכבר הזכרנו פה כמה פעמים את מה שמתבאר בדברי הראשונים. קראנו את זה פה במשך השנים כמה פעמים. את ההקדמה של רב ניסים גאון לפירוש הש"ס. והוא אומר שם דרך אגב על מניין שטרות. מניין שטרות זה היה מניין שנהג בישראל ממש עד הדור האחרון ועד בכלל. היו מונים לשטרות. וזה מניין שמנו לשנת מלכותו של אלכסנדר. עשו את זה כאילו לכבודו של אלכסנדר. שהתחילו למנות בכל השטרות כולם, כך כתבו בשטרות, כך כתבו בגיטי, זמן, אבל הזמן היה זמן לשנת מלכות אלכסנדר, לשנה שמלך אלכסנדר. וכלל ישראל נהג בזה, הרמב״ם, בכל מקום שהוא מביא תאריך, אז הוא מביא את התאריך גם לשטרות. ועד הדור האחרון, אז יש בכלל ישראל כמה וכמה, הרבה הרבה עדות. פעם זה היה נהוג בכל כלל ישראל כולו. זה נתמעט לאט לאט, אבל זה נשאר אצל כמה עדות. עד ממש, עד היום, עד הדור האחרון, ממש, כמעט עד היום, עדיין מונים לשטרות. זאת אומרת, היום אנחנו עומדים, לא מונים לבריאת העולם, אלא מונים לשנת מלכות אלכסנדר. אז אנחנו קראנו פה את דברי רב ניסים גאון. לא מתכוונים, באמת, לא מתכוונים למלכות אלכסנדר, אלא, כמו שרב ניסים גאון אומר שם, אנחנו מונים לפיסוק נבואה, שהיא שנת ממשלת אלכסנדר. אז המניין שלנו באמת הוא מניין לפיסוק הנבואה. זה המניין באמת. וכאילו שהעולם נהיה אחר, העולם השתנה. העולם השתנה. עד אז היו הנביאים מדברים ברוח הקודש. עד אז הייתה נבואה בעולם. הייתה מציאות כזאת שנקראת נבואה. וזה היה מאז בריאת העולם ועד שנת ממשלת, שנת מלכות אלכסנדר, השנה שמלך אלכסנדר. עד אז הייתה נבואה בעולם. וכשהעולם השתנה, וכביכול בורא העולם לא מדבר יותר עם בני אדם, לא מנבא בני אדם יותר, אין יותר נבואה, אין יותר נביאים. נסתם חזון. מאז ואילך, אז, זאת עדינות מיוחדת. מאז ואילך אנחנו כבר לא מונים לבריאת העולם. משום שאנחנו כבר נמצאים בעולם אחר, לא בעולם שכביכול בורא העולם ברא. זה לא אותו עולם. זה לא העולם ההוא, זה עולם בלי נבואה. זה עולם שכביכול בורא העולם לא מדבר בו יותר. כל העולם כולו הם... כל העולם כולו, כל מציאות העולם הייתה, כל זמן שהייתה נבואה בעולם, אז מציאות העולם כולה הייתה, ויומר אלוקים יהי אור. כשראינו אור, אז שמענו פה את ויומר אלוקים יהי אור. לעולם השם דברך ניצב בשמיים. כך כשראינו אור, כך כשראינו רקיע, כך כשראינו שמש, ירח, כוכבים. את כל העולם כולו. היה כאן ויאמר אלוקים. כשאין נבואה יותר בעולם, אז כביכול בורא העולם לא מדבר יותר. אין יותר ויאמר אלוקים. מאז מציאות העולם השתנתה והעולם אחר. זה עולם אחר. אנחנו כבר לא יכולים למנות, אנחנו כבר לא מונים לבריאת העולם. אנחנו מונים לכאילו, כאילו, התחלה אחרת. זאת התחלה חדשה. את ההתחלה ההיא כבר הפסדנו. הוא אומר את זה בדרך אגב. הוא מונה לשטרות, אז הוא אומר, זה היה בשנת כך וכך לפיסוק הנבואה שהיא שנת ממשלת אלכסנדר. כלומר, מלכות יוון הביאה לעולם מציאות כזאת של עולם בלי נבואה, עולם בלי ויומר אלוקים. זאת אומרת, כמובן, הויומר אלוקים קיים, נמצא, אבל כבר אי אפשר לשמוע אותו. מי כמוך, הגמרא אומרת, מי כמוך באילים, כביכול, מי כמוך באילמים. כביכול בורא העולם שומע חרפתו ושותק. שותק. מעמד הר סיני, כלומר כל זמן שנמשכה נבואה בכלל ישראל, הייתה עד השנה שבה מלך אלכסנדר. מאז, אז הלשון בברייתא בסדר עולם, עד כאן היו הנביאים מדברים ברוח הקודש. מכאן ואילך, הט אוזנך ושמע דברי חכמים. מכאן ואילך, תטה את האוזניים ותשמע מה שחכמים אומרים לך. אבל את דבר השם, בשם השם, כה אמר השם, כבר לא נשמע יותר. עד שבורא העולם יחזיר לנו את הנבואה. כן. עד לזמן שאשפוך את רוחי על כל בשר וניבאו בניכם ובנותיכם, במהרה בימינו. זה יהיה, אבל בכל אופן, כל זמן שפסקה נבואה מהעולם, אז היא איננה, היא לא קיימת. כלומר, מיוון ואילך, אז זה נקרא שההערה של מעמד הר סיני כבר לא מאירה בעולם, היא כבר פסקה. אין. אותו היטיבו אשר דיברו, אותו נביא הקים להם מקרב אחיהם כמוך, ונתתי דבריי בפי, כבר לא קיים. כאשר שאלת מעם השם אלוקיך ביום הקהל, זה כבר איננו. מכאן ואילך, אז ההערה של מעמד הר סיני לא קיימת. וכעת צריך להתחיל מהלך חדש. מהלך חדש. בלי נבואה. אז יש כאן משהו נפלא מאוד להתבונן, ששוב חזר אותו דבר. שוב כביכול בורא העולם התגלה באותו נס. בנס של בוער באש ואיננו הוקם. שוב, עוד פעם. פעם שנייה, חזר גם כן, הנס הזה, של בוער באש ואיננו הוקם. מה יש בנס הזה של בוער באש ואיננו הוקם, שהוא צריך להיות, לכל התחלה צריך להתגלות נס כזה. ההתחלה של מעמד הר סיני, נתגלה כביכול בורא העולם בבוער באש ואיננו הוקל, נתגלתה האש של מעלה, שהיא לא אוכלת, כמו שחזל אומרים, בוערת ואינה אוכלת. אש שלמטה אוכלת. אש שלמעלה בוערת ואינה אוכלת. פעם שנייה, אחרי שנגמרה ההערה, אנחנו חוזרים, אחרי שנגמרה ההערה של מעמד הר סיני, אז התחיל מה שנקרא מכאן ואילך, הט אוזנך ושמע דברי חכמים. אז ההתחלה הזאת גם היא התחילה. ההתחלה הזאת גם היא, הניצחון על יוון, הניצחון על אלה שקיבו את ה... אלה שקיבו, שעל ידם נסתם חזון. הניצחון עליהם, אז גם הוא צריך היה להיות בהתחלה הזאת של בוער באש ואיננו הוא כאן. בנס כזה, כביכול, נתגלה בורא העולם, והנס הזה הוא ההתחלה החדשה. זאת ההתחלה החדשה. מאז, מאז שנסתם חזון לגמרי, אז ההתחלה החדשה היא התחילה מהנס של חנוכה. בכל אופן, זהו הדבר שבו אנחנו רוצים להתבונן. כתוב בגמרא, הגמרא מביאה ברייתא. מחוץ לפרוכת העדות, זה פסוק בסוף פרשת אמור. כתוב הפסוק, מחוץ לפרוכת העדות יערוך. הפרוכת נקראת פרוכת העדות. ואת המנורה צריכים לערוך, את הנרות צריכים לערוך מחוץ לפרוכת העדות. וכי לאורה הוא צריך, שואלת הגמרא, והלא כל 40 שנה שהלכו בני ישראל במדבר, לא הלכו אלא לאורו. אלא, עדות היא לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל. עדות לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל. פשוטם של דברים, אז העדות היא הפרוכת. כי הפרוכת נקראת פרוכת העדות. ומחוץ לפרוכת העדות, שם צריכים לערוך את הנרות. אבל הפרוכת נקראת פרוכת העדות. הגמרא שואלת, מהי עדות? אומרת הגמרא, אמר רב, או רבה, זו נר מערבי שנותן בה שמן כמידת חברותיה, וממנה היה מדליק ובה היה מסיים. זאת אומרת, העדות זה הנר מערבי. אז למה הפרוכת נקראת פרוכת העדות? מה פירוש המילים? הפרוכת הרי נקראת פרוכת העדות. ואנחנו קוראים לפרוכת פרוכת העדות, ומתכוונים לעדות של הנר מערבי. הנר מערבי הוא זה שמעיד. אבל הפרוכת לא מכסה על הנר מערבי. היא לא פרוכת של הנר מערבי בכלל. זה רק איתור מקום שצריכים לסדר, לערוך את הנרות מחוץ לפרוכת העדות. אבל אין שום שייכות. הפרוכת אין לה שום שייכות למנורה. היא פרוכת שהיא על הארון, כמו שכתוב, מפורש בפסוקים. הפרוכת על הארון והפרוכת מכסה על הלוחות, על לוחות העדות. אז פרוכת העדות, פשוטם של דברים, זה הפרוכת שהיא נמצאת על הארון, והארון נקרא ארון העדות, והארון בתוכו נמצאים לוחות העדות. וכאן פרוכת העדות נקראת כך, משום שיש עדות של הנר מערבי. הנר מערבי מעיד עדות, ולכן הפרוכת נקראת פרוכת העדות. שואל את זה הרעום, רבי אליהו מזרחי, בסוף פרשת אמור. קשה הרעום, אני מקריא מלשון המהר"ל בגורריה. רש"י מביא, ורבותינו דרשו על נר מערבי. הקשה הרעום, דאיך התיישב לפי המדרש לפרוכת העדות, שאין הפרוכת פרוכת לנר מערבי שנקרא עדות? וגם לקה למימר, דפירושו מחוץ לפרוכת תהיה העדות. זה רק כתוב בנסמך, לפרוכת העדות. לא מחוץ לפרוכת העדות. אז היה אפשר. אבל כתוב מחוץ לפרוכת העדות. אז העדות נסמכת לפרוכת. אז איך אני יכול לקרוא הקושי הוא גדול, איך אפשר לקרוא לפרוכת, פרוכת העדות, מכוח העדות של הנר מערבי. אומר על זה המערב. אלא שכתב כאן לפרוכת העדות על ידי נר המערבי שממנו היה מתחיל ובו היה מסיים, נראה שהפרוכת היא פרוכת העדות. אני מקריא את לשון המערב. שהרי הלוחות שנקראים לוחות העדות, אין ראיה מזה שהלוחות הם עדות. דמינלן דהשכינה עדיין בישראל. דשמה אין עוד השכינה בישראל. אולי השכינה הסתלקה והלוחות נשארו. אבל איפה יש לי עדות לזמן הזה? אך השתה על ידי נר מערבי נראה שהפרוכת הוא פרוכת העדות. והלוחות הם עדות בין הקדוש ברוך הוא ובין ישראל. שהרי עדיין השכינה בישראל. כלומר, הנר מערבי מעיד שהעדות של הלוחות עדיין קיימת. את זה אומר הנר מערבי. כלומר, הנר מערבי עושה את הפרוכת לפרוכת העדות, משום שעל ידי הנר מערבי, אז הלוחות הם עדיין עדות. כך, הלוחות הם היו עדות בשעתו, בזמן שהלוחות נמסרו. אבל היום כשהלוחות מונחים בארון, עדיין, כעת, אנחנו לא רואים את העדות. אז כעת העדות לא נראית, לא נשמעת. ויש מקום לפקפק, זאת אומרת, העדות הזאת לא מעידה היום. אז כתוב כאן שהעדות הזאת חוזרת להיות עדות על ידי הנר מערבי. הנר מערבי מחזיר את הלוחות להיות לוחות העדות, וזאת עדות כעת, כמו שטר מקוים. הנר מערבי מקיים את השטר של הלוחות. הלוחות הם שטר בידי, והשטר דינו עדות. רק על שטר יש פיקפוק. וכמו שכל שטר שיש עליו פיקפוק, צריכים לקיים אותו, לאשר אותו, אז הנר מערבי מקיים את השטר. כך זה נראה, זה הרי פירוש דברי המערב. איך זה על ידי הנר, איך על ידי הנר מערבי חוזרים הלוחות להיות עדות בפועל כעת? שוב, זאת אומרת, צריך לזכור כל הזמן. אנחנו זוכרים הרי, הנר מערבי, הנס של הנר מערבי, זהו הנס הזה של בוער באש ואיננו הוקל. הגילוי הזה של בוער באש ואיננו הוקל, זהו הנס של הנר מערבי. והנס הזה של הנר מערבי הוא זה שעושה את הלוחות לעדיין לוחות עדות. כאן צריך להבין. פירוש המושג עדות בתורה, בכלל, המושג עדות בתורה זה הכוונה שבית הדין חייב, בית דין חייב לפסוק. אבל חייבים לפסוק הפסק צריך לחול על, על, על המעשה שהיה, על העובדה שקרתה. על מה שקרה, על מה שהיה בפועל. העדות היא זאת שמשמרת את המעשה בפועל ומביאה אותו לפני בית דין. אותו מעשה בפועל, אותו מה שהיה, אותו דבר שהיה, דבר שקרה. אז אלה הם הלכות עדות. הלכות עדות מחייבים, זהו הדין, הלכות עדות הם כאלה, שהם מחזירים, מחיים בחזרה את אותו מעשה שהיה, והמעשה שהיה הוא כבר נאבד, הוא כבר איננו, העבר עין, כבר לא נמצא. אותו דבר שכבר איננו, אז העדות מחזירה אותו, נותנת לו קיום, נותנת לו מציאות. ממילא, אז המעשה קורה בפני בית דין. ממילא, מכיוון שהמעשה קורה בפני בית דין, אז בית דין יכול להחליט ולפסוק שבמעשה כזה הדין הוא כך וכך. אלה הם הלכות עדות. יש למשל, לדוגמה, יש דין משונה בהלכות עדות. דין מוזר. כשבאים עדים, זה משנה מפורשת בסנהדרין. כשבאים עדים ומעידים על בר מינן, רחמנא יצילנו, על מישהו שנוקף שם השם, מקלל. אז הדין הוא שהעדים חייבים לבוא לבית דין ולחזור על הדברים שאותו אחד דיבר. להגיד עוד פעם את הכללה. לומר עוד פעם את הכללה. והדיינים מסכנים חייבים לקרוא הקריאה כששומעים את הכללה הזו. למה זה נחוץ? למה העדים לא צריכים להביא את, את המעדר או את העת כדי להדגים איך הוא חרש בשבת? למה שלא יביאו את הטרקטור לבית דין וישאו עליו ויראו איך הוא חרש? אפשר לספר, הוא חרש. כשאני אומר הוא חרש, כל אחד מבין מה זה. אז אני אומר, אותו אדם נקף שם השם, ואני אומר, איך הוא עשה את זה? למה אני צריך לומר את הדברים עוד פה? למה? למה זה נחוץ? ובפשטות בגמרא הזה, אין לזה שום ילפות המיוחדת. זה פשוט, ככה זה. ככה זה, כשאומרים עדות. הפירוש הוא כל מה שייתכן במסגרת העדות, העדות היא דיבור. העדות באים ומספרים את הסיפור. כל מה שבתוך המסגרת של דיבור, אז אני חייב להעלות את זה מחדש. משום שהעדות זהו עניינה. כל יתר הדברים, להביא טרקטור, זה לא בהלכות עדות. אני לא, זה לא מעשה עדות. העדות היא סיפור הדברים. העדות נאמרת בפה. כל מה שיכול להיות נאמר בפה, אז אני חייב להגיד בדיוק את מה שהיה. אלו הם הלכות עדות. אני לא יכול לספר אודות. אני צריך להביא את. אני לא מספר על מה שהיה. אני מספר את מה שהיה. אלו הם דיני עדות. דיני עדות זה, זהו עצם, זאת פרשת עדות בתורה. כשאני מביא בפה, אני מביא בסיפור, עד, כשהוא עד כשר, כשהוא מביא בסיפור את מה שקרה, אז הדבר חוזר ונאור, הדבר חוזר וחי, הדבר חוזר וכאילו הוא נעשה בפנינו. אלו הם הלכות עדות. לוחות העדות נקראים כך משום שהלוחות נושאים בתוכם את מעמד הר סיני. מעמד הר סיני נמצא בהם. אלו הם הדיברות, אלו הם הלוחות. שברי הלוחות הם שברי לוחות, והלוחות השניים הם הלוחות של העדות. הם נקראים לוחות העדות. לוחות העדות פירוש שאותו דבר, אותו דבר שעליו הם מעידים, אותו דבר חי, נמצא, קיים בהם, הוא נמצא בתוכם. לכן זאת נקראת עדות. זאת העדות של הלוחות. הלוחות משמרים את מעמד הר סיני, את מתן תורה לכלל ישראל. מתן תורה עצמו נמצא בתוך הלוחות. כאילו הדיברות נמצאים בתוך הלוחות. עכשיו נעבור לעניין של אש. כאן צריך לזכור, המפרשים שואלים, המפרשים כאן, מפרשי המדרש בפרשת שמות, פרשת הסנה, במקום שחזל אומרים, המדרש אומר, חזל אומרים במדרש, זה גם כתוב בגמרא ביומא, וגם כתוב בכמה אופנים, גם פרקי דרבי אליעזר, כתוב בכמה אופנים בחזל. אש שלמעלה בוערת ואינה אוכלת. אז שואלים המפרשים, אחד מגדולי המפרשים של המדרש, מר זב, שואל ונשאר וצריך עיון גדול. האש שירדה מן השמיים, אכלה, אצל אליהו היא אכלה גם את המים. ירדה אש מהשמיים. מה זאת אומרת אש שלמעלה אינה אוכלת? היא אוכלת ואוכלת. היא אוכלת ואוכלת. יורדת כדי לאכול. מה פירוש אש שלמעלה אינה אוכל? וזה כתוב בתור כלל. כלל. אש שלמעלה אינה אוכל. זה הרי לא כך. אנחנו יודעים שזה לא כך. האש יורדת מהשמיים כדי לאכול את הקורבנות. אף על פי שיורדת אש מהשמיים, מצווה להביא מהעדיות. אבל האש מהשמיים אוכלת את הקורבן. מה זאת אומרת אש שלמעלה אינה אוכל? העניין הוא כנראה כך. האש אין עניינה לאכול. זה טבעה של אש. כבר הזכרנו את זה פה כמה פעמים. האש אין עניינה לאכול. היא לא מעוניינת לאכול, היא לא רעבה והיא לא אוכלת. לא זה טבעה של אש. טבעה של אש הוא לא לאכול. טבעה של אש זה כל מה שבא איתה במגע נהיה גם הוא אש. היא לא אוכלת. היא לא אוכלת, אבל כל מה שנמצא באש נהיה אש. אם הוא נהיה אש, הוא נאכל, כמובן. זאת מציאות האש. אבל עניינה של האש הוא לא לאכול. עניינה של האש זה להפוך את הדבר לאש. זה עניינה של האש. הדבר שהאש שולטת בו, חלה עליו, הדבר שנמצא באש, וכמובן, דבר שנמצא, אם האש לא שולטת בו, אז הוא לא נמצא באש. אבל דבר שהאש שולטת בו, הדבר שהאש חלה עליו, אז כל מה שהאש חלה עליו הופך גם הוא להיות אש. אז הוא נהיה אש. אם טבעה של האש סותר את מציאותו של הדבר הזה, אז הדבר הופך להיות אש ומאבד את מציאותו הקודם. אבל אם הדבר בקיומו, זאת אומרת, בהיותו, לא סותר אש, אז האש חלה עליו והיא עושה אותו לאש עם זה שהיא בוערת בו. אבל היא לא. כך בזה הדבר הזה מתגלה כאש. אבל הוא לא חייב להיות נאכל. זאת אומרת, במקום שמציאותו של דבר לא סותרת אש, אז בזה שהאש בוערת בדבר הזה, די בזה כדי שהדבר יהפוך להיות אש. אבל הדבר הופך להיות אש עם מציאותו הקודם. זה די לה. לאש די בזה. היא לא צריכה יותר מזה. האש לא אוכלת. זה ההבדל בין האש שלמעלה לאש שלמטה. האש שלמטה אין כזאת מציאות. האש שלמטה, כל המציאויות שלמטה סותרות אש. זאת אומרת, האש, כדי שהאש שלמטה תחול, אז היא חייבת לחלות את הדבר לגמרי, ורק בצורה כזאת הדבר הופך להיות אש. אבל לא ייתכן שהדבר הזה יקבל שם אש עם זה שהוא נשאר קיים. זאת אומרת, אנחנו רגילים שהאש שורפת, אנחנו רגילים באש של מטה. נכון? האש של מטה את זה היא עושה. אש של מעלה, אז היא, בכל מקרה ומקרה, צריך לדון אותו לגופו. אם עניינה של האש נסתר על ידי מציאותו של הדבר הזה, הדבר הזה צריך להיות נאכל. אם הוא יישאר, אז היא יסתור את מציאות האש. האש לא סובלת מציאות אחרת, חוץ ממציאותה של אש. זה עניינה של האש. האש לא סובלת שום דבר זולת אש. ממילא הדברים חייבים להפוך להיות אש. כשהדברים הופכים להיות, זה עניינה של האש שלמטה. אבל אש שלמעלה חלה בדבר, תופסת בו ונמצאת בו עם קיומו של הדבר. היא לא צריכה להפסיד אותו, היא לא צריכה לאבד אותו, כדי שהדבר הזה גם הוא יהיה. הדבר נשאר אש עם מציאותו. הגמרא בסוף מסכת חגיגה אומרת, היום זה צריך להיות מפורסם, אבל הגמרא בסוף מסכת חגיגה אומרת, בעמוד האחרון, כתוב בגמרא על תלמידי חכמים שכל גופם אש, לכן אין אור, אש של גיהנום לא שולטת בהם. אש של גיהנום לא שולטת בהם, משום שהם עצמם הפכו להיות אש. כמובן, כן, אף אחד לא יכול, פירוש הדבר, מציאותם כמו שהיא, הם במציאותם, בקיומם, בהיותם, הם אש. זאת אומרת, הם מצטרפים להיות אש עם קיומם שלהם. מציאותם לא סותרת אש, להפך, מציאותם עצמה הופכת להיות אש, אבל זה לא חייב לכלות, אלא בדיוק להפך. נותן להם תוקף יותר, נותן להם קיום יותר, הם יותר קיימים. האש עושה אותם גם לאש, והם קיימים כאש. זאת האש שלמעלה. אבל כמובן, פירוש הדבר הוא אחד. זה רק בני אדם כאלה שאין להם שום מציאות אחרת. ברגע שיש להם משהו, סטייה, כלשהי, את זה האש לא סובל. את זה האש באמת צורפת, את זה האש אוכלת. היא מחלה את זה. כשכביכול בורא העולם אמר, או יותר נכון, קודם. התורה ניתנה באש, ואנחנו, כלל ישראל, אנחנו אמרנו, ואתה למה נמות? כי תאכלנו האש הגדולה הזו. אם יוספים אנחנו לשמוע את כל השם, עוד ומתנו. תאכלנו האש הגדולה הזאת. זאת אומרת, אנחנו חשנו בנפשנו, כלל ישראל חש בעצמו, שאנחנו לא יכולים, קיומנו כמו שהוא לא יכול להצטרף לאש הזאת. זה לא יכול להיות. אז מוכרח להיות כאן, תאכלנו. תאכלנו זה הכוונה שמציאותנו חייבת להתבטל. האמת כמובן הייתה לא כך. משה רבינו בא בטענות. משה רבינו טען כנגדנו, טען כנגד כלל ישראל. ואמר, התשתם כוחי, כמו שכתוב. וכי לא היה נאה לכם לשמוע מפי המקום, מפי הגבורה. ודאי שהיה צריך לשמוע כמו שבורא העולם נתן את התורה. ואילו היינו מתרוממים יותר, ולא היינו פוחדים מתוכלנו האש הגדולה, אז היינו מצטרפים במציאותנו שלנו כמו שהיא, כמו שאנחנו פה. יצחק אבינו, מציאותו הייתה אש. וכל מי שידע להסתכל, אז הוא ראה, מדובר פה על יצחק אבינו. יצחק אבינו שנשא את רבקה לאישה, והוליד את יעקב ואת עשיו, וממנו נולדו כלל ישראל. ואותו יצחק אבינו, מי שידע טוב להסתכל, היה מסתכל ורואה אפר. אפר. יצחק אחרי העקדה היה אפר. אפרו של יצחק צבור ומונח לפני על גבי המזבח. זה נקרא שהאדם במציאותו, כמו שהוא חי פה, כמו שהוא היה אש. ולא אש בוערת, אלא אש שכבר אכלה, שכבר גמרה, שכבר קלטה, שזה כבר אפר. ויצחק היה חי, חי וקיים, חי, הוליד בנים, חי לאורך ימים, שנים ארוכות, הוא חי בעולם. חי, הוא אכל, הוא שתה, ועם כל זה הוא היה אפר. זאת אומרת שמציאותו שלו, חיותו שלו, הייתה אש. הייתה אש, ואש דולקת, אש בוערת. אש בוערת. אותו קיום שנדמה לנו, מי שהיה מסתכל על יצחק, אז היה רואה אדם, כנראה אני יודע, מסתבר שאנחנו לא היינו מסוגלים להסתכל עליו. אבל יצחק היה אדם בין בני אדם בעולם. הוא נפגש עם אבי מלך, הוא התעסק עם פלישתי, הוא היה בעולם, הוא היה פה. ועם זה הוא היה אפר. זאת אומרת שאותה מציאות שנקראת אש, לא שהיא לא סתרה את מציאותו, אלא בדיוק זה מה שהוא היה. זה מה שהוא היה. כך נראית האש שלמעלה. זה עניינה. מסתבר פשוט שאם יצחק היה מושיט את ידו לאש שרבקה הדליקה כדי לעשות את המטעמים כאשר אהב אביך, אז הוא היה נכווה. בלי שום ספק. עם זה שהוא היה אפר. שאש שלמטה לא יודעת להבחין. אש שלמטה אוכלת. אבל אש שלמעלה עושה את הדברים לאש. ואם הדברים מתאימים עם אש, אז מציאותם נשארת. מציאותם, קיומם נשאר. בהווה. מציאות העולם היא כזאת. אין שום אפשרות בעולם שיהיה אור, אלא אם כן משהו בעולם יחלה, כמו שהתחלנו, כמו שהקדמנו. לא ייתכן שיהיה בעולם אור, אלא אם כן דבר מחלה את עצמו. איזשהו דבר חייב לחלות את עצמו. זה יוצר, זה הופך להיות אור. כשדבר קיים, זאת אומרת, אם כל הדברים קיימים במציאותם, אז הדברים האלה הם מאפילים, הם לא נותנים לאור להתגלות. הם ההפך מאור. אור יוצא מכליה של דבר. אור, אני מתכוון לאור בעולם הזה. אור יוצא רק אם הדברים מחלים את עצמם, ואז הם הופכים להיות אור. אבל עד כמה שהדברים, אני מדבר פה על הדברים דילמטה, הדברים שפה נמצאים. הדברים האלה, כל הדברים שאנחנו חיים איתם בתוכם, כולל אותנו עצמנו, כל הדברים האלה כולם, הם מעכבים בעד האור. הם סותמים את האור. הם לא נותנים לאור להתגלות. כדי שיתגלה אור, אז הדברים, משהו, איזשהו דבר, חייב לכלות. חייב להישרף. זה נותן אור. כך ברא בורא העולם את העולם. אור פה בעולם הזה יוצא רק פה בעולם הזה. מי שרוצה להדליק נר, אז הנר יחלה. הנר יחלה. כל אור שפה, זאת אומרת כל אש שפה, תחלה את הדבר וכך היא תאיר. האש תאיר רק כליה של דבר יוצרת אש, והאש הוא אור. אבל האור מתגלה רק עם דבר קלה בעולם. כך ברא בורא העולם את העולם. אש שלמעלה כשהיא מתגלה, האור שלמעלה הוא אור שלא בא בתליה, בדיוק הפוך. עצם עניינו, האור שלמעלה. אז עניינו הוא להפך, הדברים מאירים מעצמם. הדברים הם מעצמם אור. המערכת שלמעלה, שם, אז מציאותם של דברים, לא רק שהיא לא סותרת את האור, אלא היא זאת שדרכה האור, דרכם האור מתגלה. אש שלמעלה אינה אוכלת. בדיני קורבן שמקריבים פה, אז הקורבן חייב להיות נאכל. אם הקורבן לא יהיה נאכל, אז לא תצטרף, מציאות הקורבן לא תצטרף להיות אש רק עם דיני הקורבן. ודיני הקורבן זה שהקורבן חייב להיות נאכל. זה פירוש המילים קורבני לחמי. הקורבן חייב להיות נאכל. זה דינו של הקורבן. לכן האש מחלה אותו. גם האש שלמעלה יודעת לחלות. ודאי שהיא יודעת לחלות. אבל היא לא מחלה לשם כילוי. היא מחלה לשם כדי שהדבר יהפוך להיות אש. אם הדבר הופך להיות אש רק בתנאים האלה, שהוא הופך להיות אש ונאכל, אז האש שלמעלה אוכלת אותו. אין דין שהאש שלמעלה לא יודעת לאכול. ודאי שהיא יודעת לאכול. האש אוכלת. ודאי שהאש אוכלת. אבל האש יודעת גם לא לאכול. זאת אומרת, האש חלה בדבר. תופסת. אם הדבר מצטרף בעצם מציאותו כמו שהוא אל האש, אז האש בוערת ממנו ומגלה דרכו את מה שהיא צריכה לגלות. מאירה דרכו את מה שהיא צריכה להאיר. אז הוא לא חייב לחלות את עצמו. זאת האש שלמעלה כשהיא חלה בדבר. אבל כשהאש שלמעלה חלה בדבר, והדבר הזה עניינו, דינו, זאת אומרת, ההערה שהוא צריך להאיר, זה דווקא על ידי זה שהוא יהיה נאכל, אז ברור שהאש שלמעלה אוכלת אותו. העולם העיר לנו באור שלמעלה וכאן צריך להבין ננסה להבין את מה ששאלנו קודם את עומק דברי המערב שהוא מיישב את דברי הגמרא מהקושיה של המזרחי למה הפרוכת נקראת פרוכת העדות? הפרוכת היא פרוכת עדות על הלוחות אבל עדותם של הלוחות צריכה אישור צריכה עדות של הנר מערבי ועל ידי הנר מערבי אז הפרוכת הופכת להיות פרוכת העדות מה לזה ולזה? מה מצרף את שני העדויות האלה לקט אחת? עדות אחת הן הן הדברים וכאן צריך להביא עניינם של הלוחות עומק עניינם של הלוחות זה שהאותיות שחקוקות על הלוחות הם עצם מציאותם של הלוחות. ההבדל בין כתיבה, בין ספר תורה לבין הלוחות, כתיבה בספר תורה היא כתיבה של שחור על גבי לבן, והאור הוא אור, הקלף הוא קלף, הגביל הוא גביל, והכתיבה היא כתיבה. מחברים אותם זה לזה, אז זה נהיה ספר תורה, אם זה נמחק, אז זה כבר לא ספר תורה. קדוש עדיין בקדושת ספר תורה, עד כמה ששייך. זאת אומרת, עד כמה שתשמישי קדושה צריכים להיות נגנזים. או ספר שנשתיירו בו פהי אותיות כפרשת ויהי בנשוא אהרון, אז הוא עדיין קדוש בקדושת ספר תורה. ממש. אבל ספר תורה, זה הכתב הוא כתב, והגביל הוא גביל, והכתב נכתב על גבי הגביל. מציאות הגביל לא משתנה על ידי הכתב. הגביל הופך להיות רק רקע, כלי, שעליו מתגלה השחור על גבי לבן. עליו מתגלות האותיות. הלוחות הם לא כך. הלוחות עניינם, שהאותיות שעל הלוחות, זה הפירוש, זה ההבדל בין הלוחות החקוקות, ובין הספר תורה הכתוב הלוחות החקוקות הפכו להיות מציאותם הפכה להיות האותיות כל הלוחות כולם הם חלק זה הכל חלק מהאותיות הלוחות עצמם הם הדברים שכתובים בהם אין שם רקע וכתב שכתוב על רקע אין שם שחור על גבי לבן הלוחות הם הכתב בעצמו הלוחות אומרות, מציאותם של הלוחות, זה הכתב. זה גם בפועל ככה, בכל דבר חקוק, אבל בלוחות זה בעצם. הלוחות, כל עניינם זה הכתב. מציאותם היא הכתב. אין להם מציאות אחרת, חוץ מהלוחות העדות. חז"ל מגלים, וגם רבותינו מעריכים בזה הרבה, הלב נקרא לוח. בפסוק כתוב, הלוח ליבם הכתבנה. הלוח ליבם, כותבם הלוח ליבך, כתוב בספר משלי. או, והלוח ליבם הכתבנה, הלב נקרא לוח, כמו שידוע. העדות של הלוחות, היא לא עדות דוגמת שטר. העדות של הלוחות, בלוחות נמצא הלב של כלל ישראל. עומק הלב, פנים הלב של כלל ישראל נמצא בלוחות. ופנים הלב, אז מציאותו היא האותיות, מציאותו היא הדברים, עשרת הדברים. אותם, התורה חקוקה כך, והיא לא חקוקה על גבי הלב, אלא התורה חקוקה כך שהיא הפכה את הלב עצמו לאותיות. הלב עצמו הוא דברי תורה. לוח, על לוח ליבם הכתבה. הלוחות הן כך, אבל כשרואים את זה על הלוחות, לא רואים, זה לא ניכר, בלוחות עצמם לא נראה, בלוחות עצמם, לא נראה הלב של כלל ישראל, בלוחות עצמם אני רואה את הלוחות. אבל את אגדת העדות, שכאן נמצא הלב, עומק הלב של כלל ישראל נמצא פה, הלוח ליבם הכתבה. כאן נמצאת העדות של הנר מערבי. הנר המערבי מאיר, ההערה הזאת, זאת האש שלמעלה, שמצרפת את האור למציאותו של הדבר, ולא מחלה אותו. אלא הדבר שעליו האש חלה, אותה הערה, אותה מנורה, אותה אש של המנורה. האש של המנורה היא האש שלמעלה שלא מכלה את הדבר, אלא מציאותו של הדבר מצטרפת אל האש כמו שהיא. זה מחזיר את העדות של הלוחות. כלומר, כשאני רואה את הנר מערבי, אז אני רואה את עומק מציאותם של כלל ישראל. עדות היא לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל. זה נר מערבי. הנר מערבי מחזיר את העדות של הלוחות. זאת אומרת, הנר מערבי מגלה שמציאותנו היא אור. והראיה שהאש חלה ולא אוכלת. האש בוערת ולא אוכל. עדות היא לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל. כלומר, מציאותנו היא האותיות, הדברים, אותם דברים שנאמרו באש. זאת מציאותנו עצמה.
זה הגילוי. זה הגילוי. זאת העדות. עדות היא לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל. הגילוי של הסנה. הגילוי של הסנה שבורא העולם. בורא העולם נתגלה למשה רבינו בסנה. והוא נתגלה לו דווקא בהערה הזאת, שהסנה בוער באש ואיננו הוקם. כתוב על זה בחזר. בין יתר הדברים, חוץ מהאש שלמעלה שהיא אינה אוכלת, אז כתוב גם זה בחזר, שבורא העולם נתגלה בסנה להראות למשה רבינו, שאם כל האש שבוערת בנו לא נכלה, התכוון לרמוז לו על הגאולה, התכוון לרמוז לו שאנחנו נצא מזה. נצא מזה, אנחנו נצא ממצרים. עם כל האש, עם כל מה שמבקשים לחלות אותם, אנחנו נשאר. אבל הגילוי הזה, עומק עניינו, זהו גילוי שכאן נמצא סוף הגילוי של מעמד הר סיני. בסוף, בסוף, בסוף. אז זה מה שקרה. בסוף קיבלנו לוחות, בסוף מעמד הר סיני, קיבלנו לוחות. והלוחות האלה הם עומק הלב של כלל ישראל. והלוחות האלה הם לוחות העדות. והנר המערבי מגלה על העדות הזאת, וזה מה שנתגלה בסיני. והוציאך את העם ממצרים. זה מה שגילה כביכול בורא העולם במחשב, בסוף מעשה מיד בהתחלה. המגיד מראשית אחרי. זה מה שבורא העולם גילה למשה רבינו אז בסנה. לאן אנחנו נגיע? אנחנו, כלל ישראל יגיע לבוער באש ואיננו הוקם. אמרנו, זאת מציאותו של יצחק אבינו. בפועל, כאן בעולם הזה, כך חי יצחק אבינו. ולכן משום כך, יצחק אבינו הוא קץ חי. בתחיית המתים שתתגלה במהרה בימינו. אז אנחנו נחזור להיות כמו יצחק. הגופים שלנו בעצמם יחזרו להיות כאלו שאש לא תשלוט בהם. אש לא תשלוט בהם לא משום שאש לא שולטת, לא משום שיהיה משהו חסין אש, מה שקוראים היום. האש לא תשלוט בהם משום שכל גופם אש, כמו שכתוב בגמרא בסוף חגיגה. זה הגוף כמו שהוא יצטרף לאש. זאת תהיה ההערה של תחיית המתים. הבחינה הזאת, ממש כמו יצחק, שהוא הדוגמה בעולם הזה לתחיית המתים, הוא הקץ החי, הוא אבינו, שהוא הקץ החי, יצחק, כמו שחזל קוראים לו. כך נהיה כולם, כל מי שזכאי לתחיית המתים. אז גופו יהיה כגופו של יצחק. אנחנו חוזרים לגילוי של חנוכה. בחנוכה חזר בורא העולם והאיר לנו את אותה הערה. אותה הערה עצמה. ולכל מי שמבין, אז ההערה הזאת אומרת, שוב חזרה, לעדות של הלוחות. זה דבר ברור. איך ייתכן שאנחנו נבין את עומק הדברים? איך אפשר להבין עומק? אני לא מדבר עלינו, אבל מדובר פה על חכמי ישראל מאז חנוכה ועד דורנו ולא עד בכלל. איך ייתכן מציאות כזאת שנקראת חכם עדיף מנביא? מה זאת אומרת חכם עדיף מנביא? נביא שומע, בורא העולם מדבר אליו. מגלה לו את מה שהוא מגלה לו. איך ייתכן חכם עדיף מנביא? מה זה חכם עדיף מנביא? מה זאת אומרת? הדבר הזה אפשרי רק מפני שהתורה שניתנה בסיני, כלומר הלוחות, זה... הלוחות הם ליבנו שלנו. אותם דברי תורה הם עצם מציאותנו. כל מי שמגיע לזה, אז הוא שומע את הלוחות, הוא שומע את מעמד הר סיני. חכם עדיף מנביא, משום שנביא שומע את מה שבורא העולם מדבר עליו עכשיו. חכם שומע את מה שבורא העולם אמר לכלל ישראל במעמד הר סיני. אבל הדבר הזה הוא אפשרי רק משום שדברי התורה זה אנחנו. כל מי שתופס את מציאות עצמו באמת, כל מי ש... כל מי שליבו הוא לוח, כל מי שתופס את כביכול את מה שבורא העולם אמר והלוח ליבם הכתבה, כל מי שמגיע לשם, לאותו לוח ליבם הכתבה, אז הוא חכם עדיף מנביא. עד כאן היו הנביאים מדברים ברוח הקודש. מכאן ואילך, הט אוזנך, כך כתוב בברייתא דסדר עולם, כמו שהזכרנו. פרק למד. עד כאן היו הנביאים מדברים ברוח הקודש. מכאן ואילך, הט אוזנך ושמע דברי חכמים, ולבך תשית לדעתי. זה פסוק. הט אוזנך ושמע דברי חכמים. פירוש. אותה הטיית אוזן. לאן מתאים את האוזן? להטות את האוזן, לשמוע, לשמוע. לשמוע את מה שחכם עדיף מן אבי שומע. זה מה שבעצם רצינו לבאר. אותה אש של מעלה, היא האש של יעקב ויוסף. והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש. כאן צריך להבין. יעקב ויוסף הם לא אישים שעניינם אוכל, לאכול. הם לא אישים ש... הם לא אש שאוכלת. אבל הם אש שלמעלה. שבזמן שהאש הזאת תתגלה בעולם, שהאש הזאת תוחז בעולם, אז האש הזאת לא תיתן שיהיה בעולם, שתהיה בעולם מציאות. נגיד את זה בנוסח שתקנו לנו מתקני התפילה. ויאמר כל אשר נשמה באפו, השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משל. ויאמר כל אשר נשמה באפו. מי שיתעקש ולא יאמר, אז האש שלמעלה ממילא תאכל אותו. והאכילה הזאת תהיה, תהיה אכילה כזאת, שהאכילה תגיד את הדבר הזה. הנה, מהאדם הזה יוצא השם אלוקי ישראל מלך, ומלכותו בכל משל. אם הוא בעצמו יאמר את זה, מה טוב ומה נעים. אדרבה, אדרבה. אנחנו רוצים שהוא יאמר את זה. ויאמר כל אשר נשמע באפו, השם אלוקי ישראל מלך, ומלכותו בכל משל. אבל אם הוא יתעקש ולא יאמר את זה, אז האש תאכל אותו והיא תאמר את זה. זה יהיה האור שיצא, אבל האור הזה יצא נגדו. האור הזה יצא מתוך שהוא יהיה נאכל. האש הזאת תגיד, בכל אופן, השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו וכל משל. כל מי שיגיד את זה בעצמו, אז הוא יצטרף אל האש. זאת תהיה האש. זאת תהיה האש. לא מדובר פה על שום אש אחרת, פה מדובר רק על האש של מעלה שתתגלה. בבית יעקב אש ובית יוסף להבה, ומה שכתוב ולא יהיה שריד לבית עשיו, כי השם דיבר. כי השם דיבר. פירוש. דברו של בורא העולם יתגלה בעולם. כל מי שיצטרף ויגיד אותו, ישרד. כל מי שלא יגיד אותו, לא יהיה לו שריד. ולא יהיה שריד לבית עשיו, כי השם דיבר. כאן תמון, כאן נמצא הניצחון על יוון. כאן, בדבר הזה, נמצא הניצחון על יוון. זה פשוט, זה ברור. כל מערכת המושכלות של יוון זאת מערכת חיצונית. אבל כשאדם תופס דברי תורה, משום שעצם מציאותו דברי תורה, עצם ליבו זה דברי תורה, אז כל מיני חוכמות וכל מיני חוכמות, הגיונות, יהיה כמה שיהיה ויהיה מה שיהיה, זה מתבטל פשוט, זה נאכל, זה איננו, זה לא קיים. משל כאילו יבוא לאדם ויאמרו לו, בוא נדון אם אתה כן נמצא או אתה לא נמצא. בוא נדון, נדבר על זה. יש לי אפשרות כזאת, אולי אפשרות כזאת. זה בקל וחומר מי ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו. דברים בטלים, מה הם? אין לי מה לעשות, רק לעמוד ולדבר על הנושא הזה. לדון בזה אולי כן, אולי לא. אלה דברי הבל. אלו דברים בטלים בעצם. כל חוכמה בעולם, תהיה איזו שתהיה, שיש בה משהו של להשכיחם תורתך, אז היא מעליה בטלה. את הדבר הזה מגלה האש, את זה מגלה האש של למעלה. אותה אש שתצא ותשרוף, תאכל כל מיני מחשבות כאלה, כל מיני התחכמויות כאלה, כל מיני מערכות חיצוניות של דיבורים, כל זה יאכל כקש. זה פירוש המילים בית עשיו לקש. ולא יהיה שריד לבית עשיו כי השם דיבר. זהו הנס שנתגלה. וזאת החזרה עוד פעם. בזמן שאנחנו התרחקנו ממעמד הר סיני, אין לנו אותו כבר, אין לנו אותו. אז יש עוד פעם עדות על הלוחות שהם עדיין קיימים בכלל ישראל. הלוחות עדיין נמצאים איתנו. הלוחות הם עדיין לוחות העדות. זהו הפרסום הניסה של נר חנוכה. את זה נר חנוכה מאיר. את ההערה שאומרת שדברי תורה נמצאים על לוח ליבנו במציאות של לוחות ולא במציאות של כתב שיכול להימחק. זה נר חנוכה וזה עצם המועד של חנוכה. איך יכולים לבוא חכמים לא בנבואה, כמו שכבר שואלים? איך, בלי נבואה, איך אפשר לקבוע מועד לדורות לכלל ישראל? מועד לדורות לכלל ישראל. דות יודע הנביא, אפשר בלי נבואה לקבוע מועד לכל הדורות. כל הדורות, עד לעת תכין מטבח מצער המנבח, באגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח. כל הדורות כולם. לכן, איך חכם יכול לעשות דבר? יהיה חכם, יהיה כגובה הרזים גובה. אבל איך הוא יכול לדעת את כל העתיד? אפשר, איך הוא יכול, מאיפה? מניין לו לקבוע לדורות? עצם המועד הוא. עצם המועד הוא, כאן נמצא הלוחות של כלל ישראל. על זה בא הנר מערבי. והנר מערבי מעיד על הלוחות שהן עדיין קיימות בכלל ישראל. עוד. הלוחות השניים, אז זאת עצם מציאותם שהם קיימים לעולם. עצם המועד והנרות שאנחנו מדליקים הם עדות לכל באי עולם, כל באי עולם, שהשכינה שורה בישראל. כאן השכינה שורה בישראל עד סוף כל הדורות. וכשאומרים בכל תפוצות ישראל, כשאומרים לעת תכין מטבח מצער המנבח, כולם יודעים מי זה הצער המנבח. תכין מטבח מצער המנבח, כאילו המועד ייגמר. זאת אומרת, מה שהתחיל אז ייגמר לעת תכין מטבח מצער המנבח. עת תכין מטבח מצער המנבח, זה יהיה כשיתקיים לעינינו במהרה בימינו. והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה. יהיה שריד לבית עשיו, כי השם דיבר במהרה בימינו.